Keshet, Kol Shidurei Torah, Chodesh Elul, Tavshin Samech Tet, Shiurim Biyom Shlishi, Bimei Shlishi, Mirav Yitzhak Bart, Binosei Tshuva V'Sifrut.
Shalom. בשני השיעורים האחרונים דיברנו על שני סיפורים של שי עגנון ועל האופן שבו משתקפת בהם התשובה. דיברנו על הסיפור תהילה ועל הסיפור והיה יעקב למישור. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על ספרות של תשובה, הדבר הראשון, הדוגמה הראשונה שעולה לנו בראש, איננה ספרות כאילו ניטרלית, ספרות שנכתבה בתור ספרות יפה, שאנחנו מנסים למצוא בה את המוטיב של התשובה, אלא ספרות שנכתבה לשם התשובה. ספרות שנכתבה במטרה לעורר את האדם לתשובה. ספרות שנכתבה במטרה להיות חלק מתהליך התשובה של האדם. הכוונה כמובן בראש ובראשונה לסליחות, לפיוטים שאותם אנחנו אומרים בחודש אלול ובעשרת ימי התשובה, וכן גם לספרים שנכתבו על התשובה ממש, ספרים מספרי קודש, זה הספר והידועים שבהם הם הספר על התשובה של הרב סולובייצ'יק, והספר אורות התשובה של הרב קוק, ועוד קודם להם כמובן שערי תשובה, הלכות תשובה לרמב״ם, ועוד ספרים רבים שנכתבו בנושא התשובה. היום אני רוצה להתמקד בספרות הזאת, בנקודות מסוימות שעולות מתוך חלק מהפיוטים, חלק מפיוטי הסליחות, ואיך הן באות לידי ביטוי גם בספרות התשובה ההלכתית והמחשבתית שלא נכנסה לסדר התפילות. אם ננסה לבחון מה התוכן של פיוטי הסליחות, נגלה שישנם פיוטים שונים עם תכנים שונים, חלקם קשורים יותר לתשובה וחלקם קשורים לתשובה פחות. ניקח לדוגמה את אחד הפיוטים הידועים ביותר, הסליחה המרכזית, הפזמון, שנאמר ביום הראשון לפי מנהג האשכנזים, במוצאי מנוחה קידמנוך התחילה. הפיוט הזה, כמו שאני אקרא חלקי ממנו עוד מעט, בכלל לא עוסק בנושא התשובה. התשובה איננה מוזכרת בו כמעט בכלל. בדרך אגב, באמצע נאמר, מרום אם עצמו פשעי כעליך, נס הגבם מאוצר המוכן בזבוליך, עדיך לכון חינם באים אליך. המשפט באים אליך אפשר להבין אותו כמתייחס לתשובה. אבל עוד מעט נראה שזאת לא הבנה נכונה, שזה לא נכון. התשובה איננה מוזכרת בפיוט הזה בכלל. במוצאי מנוחה קידמנוך התחילה, את אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו לשמוע אל תפילתנו. לאו דווקא לתשובה, אלא לתפילה. וככה גם בהמשך. דרוש נא דורשך ודורשם פניך, ידרש למו משמי מעונך, ולשבת חינונם אל תעלם אוזניך, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. על רקע זה, אנחנו יכולים להבין גם את הבית שציטטתי קודם, מרום אם עצמו פשעי כעליך, נס הגבם מאוצר המוכן בזבוליך. מהו האוצר הזה? המוכן בזבולו של הקדוש ברוך הוא. יש מדרש בשמות רבה שמספר שכשעלה משה לשמיים ראה משה רבינו אוצר גדול. אמר, האוצר הזה של מי הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו אני נותן לו מסחרו, ומי שאין לו אני עושה לו בחינם ונותן לו מזה. כלומר, זה אוצר שמוכן למי שאין לו משלו כלום. נס הגבה מאוצר המוכן בזבוליך, מדובר פה על אנשים שאין להם, על אלו שלא חזרו בתשובה. עדיך לכון חינם באים אליך, לכון בחינם, לכון למרות שאין להם זכויות, הקדוש ברוך הוא מוכן לכון אותם. אז דווקא הבית הזה הוא ביטוי לכך שהמזמור הזה עוסק באנשים שלא חזרו בתשובה, באנשים שהקדוש ברוך הוא צריך לתת להם בחינם מהאוצר המוכן אצלו למי שאין לו, למי שצריך לעשות לו בחינם. בדרך אגב, אני אזכיר את מה שהרב עמיטל אמר על האוצר הזה, האוצר שמוכן לאלו שאין להם. הרב עמיטל אמר שהאוצר הגדול ביותר הוא זה שמוכן למי שאין לו, למי שיודע שאין לו שום זכויות. כאשר אנחנו עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, המידה החשובה ביותר שעלינו לסגל לעצמנו היא מידת הענווה. הידע שאין לנו שום דבר משל עצמנו, ושאנו באים לפני הקדוש ברוך הוא כדלים מוכרשים, ומבקשים ממנו לחון אותנו בחינם, לחון אותנו למרות שאין לנו זכויות. אבינו מלכנו חוננו ועננו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד, והושיענו. דוגמה נוספת לפיוט שאף הוא אינו מדבר כלל על התשובה, הוא הפיוט שנאמר בצום גדליה. זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, ואשב שבות עולי יעקב והושיענו למען שמך. אם בפיוט הקודם, פיוט במוצאי מנוחה, אנחנו פנינו לקדוש ברוך הוא וביקשנו שישמע את תפילתנו, המוקד שם היה על התפילה, הרי שבפיוט הזה המוקד הוא אפילו לא על התפילה. הפיוט הוא זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, שהשם יזכור את הברית שהוא קראת עם אברהם ואת העקדה שעקד אברהם את יצחק בנו. בזכות הזכויות האלו ששמורות לנו מדורי דורות, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחון אותנו. וזה, כמו שאמרתי, בלי שום קשר לתפילה, לתשובה. וכך באמת נאמר בפיוט הזה, גואל חזק למענך פדנו, ראה כי אוזלת ידינו, שור כי עבדו חסידינו, הבט כי עבדו חסידינו, ומפגיע אין בעדינו, אין מי שיתפלל בעדינו, ואשב שבות עולי יעקב ואושיינו למען שמך. ואחר כך אותו דבר, ברית אבות ואמאות והשבטים, רחמך וחסדיך ברבות איתים, יא זכור למוקים ונמרתים ועליך כל היום נשחטים, ושוב ברחמים על שארית ישראל והושיענו למען שמך. אז הפייטן פה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא לחון אותנו בזכות התפילה או בזכות התשובה, אלא רק בזכות זכויות ששמורות לנו מקדם, בזכות אברהם, בזכות השבטים, בזכות עקדת יצחק, בזכות יעקב, בזכות האנשים שנהרגו על קידוש השם, בזכויות רבות שיש לעם ישראל, רק לא בזכותנו אנו. הדוגמה הבולטת ביותר והמפורסמת ביותר לפיוט שאינו מדבר כלל על התשובה, הוא הפיוט שהפך גם לשיר, הזכרה. הזכרה אלוקים והמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה, ובכל זאת אנו ליה ואיננו ליה. כאן מזכירים את זכויותיו של עם ישראל. בכל זאת, למרות הצרה הנוראית הזאת, שכל עיר על תילה בנויה ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה, בכל זאת עם ישראל שמר על נאמנותו לקדוש ברוך הוא. בכל זאת אנו ליה ואיננו ליה. אבל אין פה תיאור של מעשה ספציפי שאנחנו עושים. אין כאן תשובה, אין כאן אפילו תפילה. יש לנו כאן פנייה לקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, שיסלח לנו, שיציל אותנו. בזכות זה שאנחנו בגדול ליה, שעם ישראל שמר על נאמנותו לקדוש ברוך הוא. אחר כך זה עוד יותר בולט. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תפילתנו הפילי, ובעד דמך רחמים שאלי, כי כל לבב דווי וכל ראש לחולי. כאן אנו פונים למידת הרחמים, לאחר כך גם ל-13 המידות של רחמים. תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. אז אנחנו פונים פה שוב לקדוש ברוך הוא שירחם עלינו בזכות מידת הרחמים, ובזכות 13 מידות, ובזכות שלושת אבות, בזכויות הרבה שיש, רק לא בזכותנו אנו. והפיוט מסתיים בנימה קצת אחרת, אבל גם ממשיכה את אותו עניין. יהי רצון מלפניך, שומע כל בחיות, שתשים דמעותינו בנודך להיות, ותצילנו מכל גזירות אכזריות, כי לך לבד עינינו תלויות. שהשם ירחם עלינו בזכות הדמעות שלנו, לא בזכות המעשים שלנו, אלא בזכות הדמעות, בזכות שאנחנו פונים אליו ומבקשים ממנו שהשם יסלח לנו וירחם עלינו ויגזור עלינו גזרות טובות. אלו דוגמאות, כמו שאמרתי, לפיוטים שבהם התשובה כלל אינה מוזכרת. התשובה לא מוזכרת בפיוטים האלה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו ושירחם עלינו בזכויות אחרות, לא בזכות התשובה ולא בזכות המעשים שלנו. חוננו ועננו כי אין בנו מעשים. סוג אחר של פיוטים הם פיוטים שבהם התשובה כן מוזכרת. אנו פונים לקדוש ברוך הוא ומזכירים שהוא קבע בעולם את היכולת לשוב בתשובה. מזכירים לקדוש ברוך הוא שהוא טבע בעולם את התשובה. דוגמה לפיוט מעין זה, זה פיוט שאף הוא נאמר בצום גדליה, שמתאר פשוט את ההיסטוריה של התשובה. הורית דרך תשובה לבת השובבה, בין כסל לעשור עדיך לשובה, השיבנו השם אליך ונשובה. הקדוש ברוך הוא הורה לנו דרך תשובה. ואז מתחיל הפיוט לתאר שורה של אנשים שחזרו בתשובה. החל מאדם הראשון, הן ראש אפרות תבל אשר ראשון נוצר, וניסיתו במצווה קלה ואותה לא נצר, זעמת וענפת עליו שנותיו לקצר, חזר בתשובה וכאישון נוצר. ואחר כך מסופר פה גם על קין, ועל ראובן, ועל יהודה, ועל אחאב, המלך אחאב בן עומרי, ועל אנשי נינווה, כולם חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא מחל להם על חטאתם וקיבל את תשובתם. ולכן אנחנו מסיימים, בוחן כליות ולב נעזר בגבורה, ידענו מדע לכת באורח ישרה, משובותינו אם רבו בפשע ושררה, נע למענך שיבנו עשות תשובה כשורה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו שיעזור לנו לעשות תשובה. התשובה היא, כמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, היא היסוד של העולם. בלי התשובה אין מחשבה יהודית, אין יסוד לעולם המחשבתי היהודי, בלי האפשרות של האדם לקחת את עצמו בידיים, לשוב מדרכו הרעה ולחזור בתשובה. ואנו פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו, השיבנו השם אליך ונשוב, תעזור לנו לשוב בתשובה. זה בעצם התוכן של המזמור הזה. כמו שאמרתי, יש עוד מזמורים, פיוטים דומים לזה, שגם אותם אנחנו אומרים בימי הסליחות. את עיקר דברינו אני רוצה לייחד לפיוט מסוג אחר. פיוט שבכלל לא מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל אנחנו רגילים שהפיוט הוא סוג של תפילה. הסליחה היא תפילה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, מתפללים אליו, מבקשים שיסלח לנו או שיעזור לנו לשוב בתשובה. ואילו הפיוט הזה הוא פיוט שנראה שהוא מופנה דווקא כלפי האדם. פיוט שמזכיר לאדם לשוב בתשובה. פיוט הזה נאמר ביום השלישי של עשרת ימי תשובה. יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. ככה הוא מתחיל. מחבר הפיוט הזה הוא רבינו יצחק בן רבי שמואל, שהוא פייטן אלמוני, אנחנו לא יודעים מי הוא, והפיוט כולו מסודר על סדר האלף בית. הבית הראשון לא, אבל החל מהבית השני מסודר על סדר האלף בית, מאלף ועד סיום המזמור בתף. אני אקריא קטעים מהמזמור ונראה מה הנושא שלו. יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון לב עקב להכינה, קום ענה אלוהינו, עוזה עוזינה, השם לשבתנו האזינה. זוהי הפתיחה למזמור, שבה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שכשהוא בוחן אותנו, חון יחון כי יבחון למקוב להכינה, שכאשר הוא יבחון אותנו, ידאג שהלב יישאר קיים, שישפוט אותנו ברחמים בעצם. ואז מתחיל המזמור לתאר כיצד הוא, הפייטן, מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, ולא מצליח. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. בינותי אני מבין שאין מנוס פאת מערב ומזרח. גולגלתי אחריך לשחריך יחד כגר כאזרח. בישבתי לצדקתי הסמאילה והימינה, השם לשבתנו האזינה. המשורר מנסה לברוח מזרח ומערב ומגלה שהוא לא מצליח לברוח מהשם. השם נמצא גם במזרח, גם במערב. דוק שמך בירקתם גם שם ימסק. הודך שם לשופטני על כל הנעסק. גם אם אני מנסה לברוח לשמיים, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. זווי שאול במחתרתו אף כי הציעה, חזיתי והנחה שם לחברה ולהפציע. אפילו בשאול הקדוש ברוך הוא נמצא, ולא מאפשר לאדם להימלט ממנו. ים גדול באחריתו אף כי אשכונה, כף ימינך תוחזני ומה לנפשי אשכונה. לולי רוב רחמך דרכי לא אשכונה, משוך חסד לניגסים תחת יד עדינה. גם בים, בים הגדול, באוקיינוס, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, וגם לשם אי אפשר לברוח מפניו. מידת לילה תסובבני, אז ישופני חושך, נגוהות לך האפלות כאור יעל ומושך. כאשר אני מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא אל הלילה, גם אז נגוהות לך האפלות כאור יעל ומושך. לקדוש ברוך הוא אין לילה. הקדוש ברוך הוא כיום כאורה בעיניו. עלי שת הכפך אחור וקדם צרתני, פנו אפנה אנה ואנה אורחי ורבעי זריתני, צרפתני בל תמצא השם חקרתני, אח ואחות וצחצחות בלעג לשון ואין בינה. אני מבין שהקדוש ברוך הוא יצר אותי, הקדוש ברוך הוא זה שעשה אותי, אחור וקדם צרתני, ולכן אין שום מקום שאני יכול לברוח ממנו, ואין שום חלק מגופי, אין שום חלק בנשמתי שהוא נסתר מהקדוש ברוך הוא. וסיום המזמור, קדמן הרחמך כי לך טוב להודות, רצה שבעת גדייך ועמל צון עובדות, תפלטנו, היה לנו לצור מעוז לבית מצודות, לך לנו לישועה כל שמעון ולוי אחי דינה, השם לשבתנו האזינה. אז כמו שאנחנו ראינו, תוכנו של הפיוט הזה, זה הניסיון לברוח מהשם שאינו מצליח. הפייטן כאילו מנסה לברוח מהשם, אבל לכל מקום שהוא בורח, הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא שם. כמו שאמרתי, נראה שהפיוט הזה אינו מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא. זו אינה תפילה. אין פה משהו שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בכל הבתים המרכזיים. אנחנו מתארים פה מצב. זה פיוט שמופנה יותר כלפי האדם. דע לך האדם, בימי התשובה, שאינך יכול לברוח מהשם. לכל מקום שתלך, השם רואה אותך שם, השם איתך, אינך יכול לברוח ממנו. לכן אין לך דרך אחרת, אלא לשוב בתשובה, לחזור אל השם, ולשאוף לקרבתו, כי הוא ממילא נמצא לידך. המוטיב הזה של הניסיון לברוח מהשם מוכר לנו מהתנ"ך בכמה הקשרים. ההקשר הידוע ביותר זה ההקשר של יונה הנביא, ונדבר עליו עוד מעט. הקשר פחות ידוע, שני הקשרים פחות ידועים, מופיעים אחד בספר תהילים והשני בספר איוב. בספר תהילים, במזמור קלט, מתאר דוד המלך את האופן שבו הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל מקום שהוא הלך. זה באמת מזמור נפלא. האבן עזרא כתב עליו שזה מזמור נכבד מאוד בדרכי השם, ואין באלה החמישה ספרים, בכל חמשת ספרי התהילים, אין מזמור כמוהו. והוסיף האבן עזרא ואמר, וכפי בינת אדם בדרכי השם ודרכי הנשמה, התבונן בטעמיו של המזמור הזה. אנחנו נקרא קטעים ממנו. למנצח לדוד מזמור, אדוני חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק. אורחי ורבעי זרית, וכל דרך הסכנת, כי אין מילה בלשוני, אין אדוני ידעת חולה. אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. אנה אלך מרוחיך, ואנה מפניך אברח. אם אשק שמיים, שם אתה. ואציע שאול, הנקה. אשק ענפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. ואומר החושך ישופני, ולילה אור בעדני. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. כי אתה קנית חיליותי, תסוכני בבטן עמי. עודך על כינוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. דוד המלך מתאר פה איך השם נמצא איתו בכל מקום. הקשר בין המזמור הזה לבין הפיוט שקראנו קודם, הוא ברור מאליו, וברור שהפיוט נכתב על יסוד המזמור הזה. דוד המלך מנסה לברוח אחור וקדם, כלומר למזרח ולמערב, הוא מנסה לברוח לשמיים, לשאול, לכנפי שחר, לאחרית ים, הוא מנסה לברוח לחושך, ללילה, ומגלה שבכל המקומות השם נמצא. השם נמצא איתו. זה מה שדוד המלך מתאר. אבל מהי ההרגשה, מהי התחושה הפנימית, שמתלוות לתיאור הזה. לכאורה, ניתן לקחת את התיאור האובייקטיבי הזה, את התיאור של הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל מקום, ניתן לקחת לשני כיוונים. כיוון אחד שניתן לקחת אותו, זה כיוון קלסטרופובי. כיוון שבו האדם מרגיש חנוק, הוא מרגיש כליה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לכל מקום שהוא הולך, מישהו מסתכל עליו. הוא מנסה לפרוס כנפיים ולעוף למקום אחר, אבל הוא לא מצליח, הוא לא מצליח ללכת לשום מקום. הקדוש ברוך הוא נמצא עליו, עוטף אותו, לא מאפשר לו לזוז בלי להסתכל עליו, כמו מורה שמסתכל על התלמיד, והתלמיד מרגיש שהוא אינו יכול להימלט מעיניו המאיימות. זה כיוון אחד שאליו ניתן לקחת את העובדה האובייקטיבית הזאת שהשם נמצא בכל מקום. אבל מהמזמור הזה, ממזמור קלט, וגם מהפיוט שקראנו קודם, נראה שעולה דווקא תחושה הפוכה. התחושה היא, כמו שדוד המלך אומר, עוד חל כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. ההרגשה של האדם שמאמין בהשם, שיודע שהוא לא יכול לברוח ממנו, אבל הוא מודה להשם על כך. האדם יודע שבכל מקום שהוא ילך, גם כאשר הוא נמצא לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. עיניו של הקדוש ברוך הוא צופות עליו. זו אינה הרגשה של התלמיד הסורר שמנסה להימלט מעיניו המאיימות של הרב או של המורה, אלא הרגשה של ילד שיודע שלכל מקום שהוא הולך, אמא מסתכלת עליו. זאת ההרגשה של הילד שהולך ויודע שאבא מסתכל עליו מלמעלה דרך החלון, והוא לא יכול לברוח ממנו, והוא שמח בזה. הוא מנסה לפעמים לבחון, הוא מנסה לפעמים לחפש מקום שבו אבא לא יכול להסתכל, אבל הוא מאושר כשהוא מגלה שאבא נמצא בכל מקום. דוד המלך מאושר לגלות שבכל מקום שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. גם בשאול כשהוא נמצא, וחושב שהוא לבד, ואיש לא יוכל להוציאו משם, גם שם, גם בשאול, ידך תנחני ותוחזני ימיניך. ואפילו בחושך ובלילה, כשאיש אינו רואהו, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. זוהי הרגשה הפוכה לגמרי. לשם ההשוואה אפשר להשוות את דבריו של דוד המלך עם דברים דומים מאוד שחווה איוב. איוב, בניגוד לדוד, מנסה באמת להימלט מהקדוש ברוך הוא. איוב בפרק זין שואל את הקדוש ברוך הוא, בעצם פונה כלפיו בטרוניה, הים אני עם תנין כי תשים עליי משמר? מה, אני בן אדם, אני לא ים ולא תנין. למה אתה שם עליי משמר? למה אתה לא עוזב אותי? כי אמרתי תנחמני ארסי, יישא בשיחי משכבי, גם אם אני מנסה ללכת לישון ולהימלט ממך מהקדוש ברוך הוא, וחיטתני בחלומות ומחזיונות הבאתני. גם אז אתה, הקדוש ברוך הוא, מביא עליי חלומות מפחידים, וגם אז אני לא מצליח להימלט ממך. ותבחר מחנק נפשי, מוות מעצמותיי, מאסתי, לא לעולם מחיה, חדל ממני כי אבל ימי. ומכאן מגיע איוב לקלל, למאוס בכלל ביותו אדם. מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו. כמה לא תשאה ממני, לא תרפני עד בלעי רוקי. חטאתי, מה אפלך נוצר האדם, למה שמתני למפגלך ואהיה עליך למסע? ומה לא תסף אישי ותעביר את אבוני, כי אתה לאפר אשכב ושחררתני ואינני. איוב גם הוא מרגיש את הקרבת אלוקים, את העובדה שהוא אינו יכול לברוח מהשם, אבל התחושה הסובייקטיבית שלו היא הפוכה לגמרי. היא תחושה קפקאית, תחושה שאין לו לאיפה לברוח, הוא לא יכול ללכת לשום מקום. בכל מקום שהוא הולך, הקדוש ברוך הוא איתו, והוא לא רוצה את זה. כמו ים או כמו תנין ששמים עליו משמר וגובלים אותו בגבולות ולא נותנים לו ללכת לאן שהוא רוצה, כך מרגיש איוב שגם האדם הוא אותו דבר, ולכן הוא אינו רוצה לחיות. טוב לו מוות מחיים אם הקדוש ברוך הוא אינו נותן לו לחיות את חייו כפי שהוא רוצה לחיות אותם, מבלי בעצם לעקוב אחריו. זו תחושתו של איוב, כמו שאמרתי, היא נובעת מאותה ידיעה אובייקטיבית של דוד המלך, אבל שמביאה לתחושה הפוכה לגמרי. במאמר מוסגר נציין שהתיאור הזה של עובדה אובייקטיבית, או של תיאור שמביא לשתי תחושות הפוכות, אחת חיובית ואחת שלילית, הוא לא מוזר, הוא לא זר ולא מוזר, הוא מוכר לנו גם במקומות אחרים. לשם השוואה אפשר לנסות להיזכר בפיוט הידוע מימים נוראים, בפיוט הוא נתן את תוקף. שם מדמה הפייטן, רבי אמנון ממגנצה, את האדם לצון, ואת הקדוש ברוך הוא לרועה. הקדוש ברוך הוא כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריותיך, ותכתוב את גזר דינם. הדימוי הזה של האדם לעשה, שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, אינו יכול שלא להזכיר לנו, שוב, מזמור מתהילים. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. השם הוא רואה אותי לא יחסר. בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. אבל בעוד דוד המלך, מהתיאור הזה של הרואה והצון, מגיע למסקנה חיובית, גם כי אלך בגי צלמוות לא יררה, כי אתה עמדי, שבטך ומשנתך המה ינחמוני, דוד המלך מבין שכמו שהרואה שם עיניו כל הזמן על הצון, כך הקדוש ברוך הוא כל הזמן מסתכל על האדם. ולכן, גם כי אלך בגי צלמוות, לא יררה, כי אתה עמדי. לעומת זאת, הנימה העולה מהפיוט ונתן את תוקף, היא נימה הפוכה, נימה של פחד. הקדוש ברוך הוא אינו רק רואה, אלא כבקרת רואה עדרו, שמעביר צונו תחת שבטו, כך הקדוש ברוך הוא בימי הדין מעביר תחת שבטו, כל אחד ואחד מבני ישראל, וחותך את גזר דינם, מלחיים ומלמוות, מבקיצו ומלא בקיצו. ברור שהנימה העולה מכאן היא נימה של פחד, של אימה, של עירת הדין, לעומת הנימה העולה ממזמור כף ג' בתהילים, שהיא נימה של אהבה, נימה של השלמה, נימה של עושר מזה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו בכל מקום שאנחנו הולכים אותנו. האל הרואה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. כמו שאמר יעקב אבינו בספר בראשית. אם נחזור לתחושה הזו של האדם שעומד מול הקדוש ברוך הוא ואינו יכול לברוח מפניו, ושוב נחזור להשוואה שבין מזמור קופלה מתת בתהילים לבין פרק זין באיוב, נזכר כעת בספר יונה. כמובן שיונה הוא הדוגמה הבולטת ביותר בתנך לאדם שמנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא. המדרש אומר על יונה כך: כאשר יונה מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, שואל המדרש, וכי מלפני השם הוא בורח? והלא כבר נאמר, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. זה ציטוט מזמור קופלמטט, כמו שראינו. אלא אמר יונה, מסביר המדרש, אלך לחוץ לארץ שאין השכינה נגלית שם. יונה יודע שאין מאיפה לברוח, וכאן הוא מרגיש את המחנק, הוא מרגיש שהוא אינו יכול לברוח מהשם, והוא רוצה לברוח מהשם, הוא רוצה לברוח מהשליחות שהוטלה עליו, והוא מרגיש הרגשת מחנק וקלסטרופוביה מכך שהוא אינו יכול לעשות זאת. לעומת זאת, בסופו של הסיפור, תחושתו של יונה מתהפכת. יונה, כידוע, נזרק לים, השם זימן דג גדול לבלוע את יונה. וכאשר יונה כבר היה סבור שסופו, הנה סופו מגיע, והוא הולך לטבוע בים, הדג הגדול בלע אותו, והיא יונה בימי הדג, 3 ימים ו3 לילות. ואז נאמר, והתפלל יונה אל השם אלוהיו, ממאי הדגה. ושימו לב לכך שבתפילה שאני אקרא עכשיו, בתפילת יונה ממאי הדגה, עולה שוב אותה תחושה של קרבת אלוקים, אותה תחושה שגרמה ליונה לנסות לברוח מהשם קודם, כעת הוא חש אותה הפוך. הוא יודע את אותה ידיעה שהוא אינו יכול לברוח מהשם, אבל הידיעה הזו גורמת לו כעת לתחושה הפוכה. ויאמר, קראתי מצר עלי אל השם ויענני, מבטן שאול שיבתי שמעת קולי, ותשליחני מצולה בלבב ימים ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אני כבר חשבתי שאני נגרשתי, אני גורשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך, בסופו של דבר ניצלתי. עפפוני מים עד נפש, תאום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לקצבי ערים ירדתי, ארץ בריחיה ועדי, לעולם, ותעל משחת חיי, השם אלוהי. בהתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. התחושה פה היא הפוכה לגמרי. אומר על כך המדרש, אמר יונה, ריבון העולמים, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. אותו פסוק שהובא קודם כדי לתמוע על יונה לאן הוא מנסה לברוח מפי השם, אתה שם אותו המדרש בפיו של יונה. יונה אומר, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. אתה מלך על כל הממלכות. בבקשה ממך, ענני מבטת שאול ואושיעני במצולה, ותבוא באוזניך שבעתי ומלא בקשתי. יונה פונה אל השם, אומר לו, אני יודע שאי אפשר לברוח ממך. אני ידעתי את זה גם קודם. אבל בעוד קודם, התחושה שנבעה מזה הייתה תחושה שלילית. תחושה של ניסיון לברוח מהשם, רצון לברוח מהכלא הזה, מזה שהשם שומר את צעדיי. כעת אני מרגיש תחושה הפוכה. תחושה, כמו שאמרנו, של ילד שיודע שלכל מקום שהוא הולך, אביו שומר עליו ושם עליו את עינו. הרמב״ם, בהלכות תשובה, לאחר שהוא מתאר את אופן התשובה, את כל דיני התשובה, את הדרך שבה עושים תשובה, איך עושים תשובה על חטאים כאלה, איך עושים תשובה על חטאים אחרים, מי הם האנשים שאינם יכולים לחזור בתשובה. לאחר כל הקטעים האלו, בפרק השביעי מהלכות התשובה, כותב הרמב״ם, כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל, שנאמר אבנותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. צועק ואינו נענה, שנאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ועושה מצוות וטורפין אותם בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם, אין לי חפץ בכם, אמר השם צבקות, ומנחה לא ירצה מידכם, עולותיכם ספו על דבריכם ויכלו בשר. כל זה אתמול. והיום, לאחר שעשה תשובה, הוא מודבק בשכינה, שנאמר ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. צועק ונענה מיד, שנאמר והיה תרם יקראו ואני אהנה. ועושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ושמחה, שנאמר כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. ולא עוד אלא שמתאבים להם, שנאמר וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. כאן לכאורה יש תיאור של כמה מעולה מעלת התשובה. אבל נראה שמעבר לזה, יש כאן גם תיאור של התחושה של החזרה בתשובה. לא רק תיאור פילוסופי של כמה מעולה מעלת התשובה, דע לך שאם תחזור בתשובה יהיה לך מעולה. גם תחושה, תיאור של התחושה הסובייקטיבית של האדם ששב בתשובה. אמש, האדם הזה הרגיש מובדל מהשם אלוקי ישראל. הוא הרגיש רחוק, הוא הרגיש ריחוק. הוא לא הרגיש קרוב להשם. ואילו כיום, האדם מבין שהשם נמצא בכל מקום, הוא אינו יכול לברוח מהשם. הוא מרגיש את התחושה הזאת של ואני קרבת אלוקים ניטוב. היום הוא מודבק בשכינה, צועק ונענה מיד, עושה מצוות ומקבלין אותן בנחת ובשמחה, ולא עוד אלא שמתאבים להם. זוהי התחושה שמתאר הרמב״ם בתור תחושתו של השב בתשובה. כמו שראינו, היא מאוד דומה לתחושה שהזכרנו קודם, לתחושה הזאת של דוד המלך בספר תהילים, ושל משורר הפיוט, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, וזו של יונה לאחר שחזר בתשובה. ייתכן שהיחס בין תשובה זו, התשובה של קרבת השם, לבין התשובה שאותה אנחנו מכירים מפרקיו הראשונים, מפרקיה הראשונים של הלכות התשובה, התשובה על החטאים הספציפיים, ייתכן שהיחס הזה יובהר על ידי הבאת דברי הרב קוק בפרק ג' מספר אורות התשובה. שם מבדיל הרב קוק בין תשובה פרטית מפורשת לבין תשובה סתמית כללית. התשובה הפרטית המפורשת היא תשובה שמכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים. האדם רואה שהוא עשה חטא, שם חטאו נוכח פניו, הוא מתחרט עליו, הוא מצטער עליו, ומצליח לכפר על החטא שהוא עשה. לעומת זאת, ישנה עוד הרגשת תשובה, סתמית כללית. כותב הרב, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוקה מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו. אין רוח נדיבה בקרבו. ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה. השכלתו היא גסה, רגשותיו מעורבבים בכדרות וצמאון. וכאשר האדם מרגיש כך, הוא מתמרמר על עצמו, וחש שאין לו תוכן מיוחד רק הוא כמו בסד, הוא מרגיש קלו. מתוך מרירות נפשית זו, באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע ובכל חדרי התורה, האמונה והמסורת. האדם חוזר כאן בתשובה בעצם, לא מחטא ספציפי, אלא מהרגשה כללית. הוא רוצה להיות טוב יותר. הוא רוצה להרגיש אחרת. ייתכן שזוהי התשובה של קרבת אלוקים. זוהי התשובה שהאדם לא רוצה לחזור בתשובה מחטא מסוים, אלא מדרך חטאים. הוא רוצה לחזור מדרכו הרעה. הדרך לחזור מדרך רעה היא לחזור אל השם, לשוב אל השם, להרגיש את קרבת אלוקים ועל ידי כך לחזור בתשובה. יוצא לנו אפוא שההרגשה הזאת של הקלאוסטרופוביה כמו שקראנו לקודם, ההרגשה הזאת של דוד ושל איוב ושל יונה, ההרגשה הזאת של החוסר יכולת, של חוסר היכולת להימלט מהשם, דווקא ההרגשה הזו היא התשובה. היא הפתרון לבעייתו של אדם שמרגיש לחוד. אדם חוטא מרגיש לחוד, אך לא לחוד בגלל שהוא אינו יכול לברוח מהשם. זה אולי מה שהוא חושב, הוא רוצה לברוח כדי לעשות מה שהוא רוצה. בעצם הוא מרגיש לחוד בגלל החטא. החטא לוחד אותו. נשמתו מנסה להימלט מהחטא ולחזור למקורה, אבל איננה מצליחה. האדם לחוד בדרכו הרעה, ואיננו מצליח להימלט ממנו. אלא שהקדוש ברוך הוא, עוד בטרם בריאת העולם, קבע את היכולת לחזור בתשובה. ומשעה שקבע הקדוש ברוך הוא את היכולת לחזור בתשובה, יכול האדם החוטא, גם כאשר הוא לחוד בדרך הרעה, לחזור בתשובה. לצאת לחופשי. הוא יכול לצאת מהשיעבוד לחטא, אל החופש, אל החופש של העבדות לקדוש ברוך הוא. אל החופש של ואני קרבת אלוקים לי טוב. יהי רצון שנזכה כולנו, כל עם ישראל, לחזור בתשובה, נזכה כולנו לחוש את הקרבת אלוקים הזאת, ונזכה כולנו שיכתוב אותנו השם לחיים טובים ולשלום יחד עם כל עם ישראל. שנה טובה, גמר חתימה טובה.